כך אומרים בתוך שלא לשמה בא לשמה. שלא לשמה נקמנת לקבל. לשמור נקמנת להשפיע. אומרים, אנשים צריכים להתחיל עבודה במנת לקבל, משום שהמנת להשפיע לא יכולים, ורוצים שהשכר שלהם יהיה, כי יבואו לשמור. בזה מה אתה שואל? אז אני אבין.
איך אפשר שבן אדם יקבע את השכר שלו, שהוא באמת ירצה...
זה כל המד עבודה, מה שלא נוח לגוף. מבקשים לשם, שייתן רצון, שכן ירצה. מי יכול את זה? נכון לתת הרצון הזה, רק הבורא, וזה אנחנו מבקשים. ותן בלבני בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד, ללמוד, לשמוע ולעשות כל דברתם תורתך, באהבה, לא בקנייה. זה מבקשים.
כל הטבע זה
רצון לקבל, זאת אומרת, רצון לקבל מנה. כן.
אני לא
תופס
איך
בכלל
אפילו אפשר
להגיע להיות באופן אמיתי בקשה
כזו.
יש שנה ויש שנה. יש שנה מקבלה, זה לא טוב. הנה משפיעה, זה כן טוב. מדוע? אומרים, הרבה במדותיו, אמרו רחמת התורה. כמו שהבורא משפיע, יש לה הנה או אין לה הנה בזה שמשפיע? לכן אנחנו גם כן רוצים שנמטר שאנחנו נשפיע, כי היא להנה. אם משפיעים אין לה הנה, אין השתב את הצורה. מה זה דבר? כי השתב את הצורה, לא יש הנה שמשפיע, ולנו יש איסור שאנחנו רואים שצריכים להשפיע. כמה אנו מבקשים? ביתם ולבין אהבה, בזה שמשפיעים כמו שיש לך. אחרת היית השתב את הצורה.
מטעם השתב את הצורה מבקשים את זה? שיהיה השתב את הצורה?
כן. רק מטעם מה?
מטעם שיהיה אפשר להשפיע. בלי הנאה אני לא יכול להשפיע.
אבל של מה אתם להשפיע? אז אומר לך, מטעם השתב את הצורה, רוצים דבייקות, בשביל זה רוצים להשפיע. צריך לך בשביל מה? מה הסיבה? איך? אומרים לנותנו סגילות במעשים טובים ולכוון גם כן את זה להמשיך. וזה נקרא אהבת השם. יכול להיות אהבה בלי הנאה? יש מציאות כזאת? אין מציאות כזאת.
הנושא הוא באמת נושא מאוד קשה. איך אדם שכולו מחומר רצון לקבל יכול להגיע לדמות לבורא שכולו משפיע? ובכלל, למה הבורא שהוא רצון להשפיע, השפעה, אהבה, למה הוא ברא אותנו בהפך ממנו? מה בכלל התועלת מכל הזה? אנחנו לא כל כך מבינים תשובות על השאלות האלו. אמנם שהשאלות הן קיימות, אבל תשובה היא לא באה מיד עם השאלה, כי השאלה צריכה עדיין להתבשל אצלנו, להבין בכלל מה הפער בינינו לבין הבורא. ולכן אנחנו צריכים ל... אז יוצא ש אם אנחנו נבין עד כמה שפער בינינו לבין הבורא הוא גדול והפוך, אז אולי נבין את התשובה. אבל השאלה היא קונקרטית כאן, שהיינו שואלים את הרבש, איך יכול להיות שאדם שהוא כולו אגואיסט, רצון לקבל, יכול להגיע להשפעה? ובהחלט אדם לא מסוגל, ולא דורשים ממנו זאת, שיעשה זאת, אלא שיעשה פעולות שעל ידם הוא מזמין כוח מיוחד שתמון בו, שנקרא אור, כוח השפעה, שאם הוא יעשה פעולות מסוימות, אז הכוח הזה הוא מתעורר ומביא את האדם לתיקון, לשינוי. ולכן כל הפעולות שלנו הן צריכות להיות מכוונות לרכוש את הכוח הזה שנקרא אור מחזיר למוטף. וכאן ישנה השאלה, עד כמה שאנחנו יכולים לרצות את השינוי הזה. במילים אנחנו כן יכולים להגיד שאנחנו רוצים שינוי, שאנחנו רוצים להיות טובים, כאילו שמי יודע שטוב זה דווקא להשפיע ולאהוב את הזולת זה טוב. מי חושב שזה טוב? כך אנשים סתם מדברים אחד לשני. אבל באמת אין בזה שום דבר טוב. אם היה טוב, אז היינו כבר מגיעים לזה בכל הכוח. אלה אנחנו צריכים להתחיל מהמקום שלנו. נותנים לנו, בתוך האגו שלנו, הגשמי, הבהמי, שאנחנו מתפתחים בו אלפי שנים, מדור לדור, מגלגול לגלגול, מעוררים בנו, נותנים לנו בתוך האגו הזה נקודה שבלב, שזאת נקודה מאוד מיוחדת. היא נקודה מהעולם השני, מהחצי השני של המציאות, שהיא נסתרת מאיתנו. למי שנותנים ניצוץ הזה, נקודה הזאת, נקודה שבלב, הוא מתחיל להשתוקק לאותו העולם הנסתר. הוא לא יודע מה זה בדיוק, הוא לא יודע איזה פעולות צריך לעשות, הוא בכלל לא יודע כלום, רק רע לו פתאום רק להרגיש את המציאות שלנו, ויש השתוקקות להרגיש מציאות הנסתרת. לכן מביאים אותו למימוש, לקבוצה, לספרים, למדריך. ואם הוא אפילו מכל האגו שלו שמתחיל ולא שומע בכלל על מה מדובר, אם הוא מתחיל בצורה כמו שמסוגל, לא דורשים ממנו יותר אלא לעצמו. דווקא כתבתי היום בבלוג גם כן, זה כבר לא היום, אתמול, שאדם צריך להתחיל מלא לשמה, שזאת אומרת שהוא רוצה בצורה אגואיסטית לרכוש את העולם הרוחני, שהניצוץ הזה שנמצא הוא נקרא נקודה שבלב, זאת אומרת שכל הלב שלו הוא אגואיסטי, והניצוץ הזה הוא רק ניצוץ בתוך הלב, זאת אומרת תחת שליטת הלב, והלב שולט, והניצוץ מראה כאילו ללב שאם אנחנו נגיע איתך יחד לעולם הבא, לעולם הנסתר, אז שם אנחנו נרוויח בגדול, במקום כל העולם הזה שאין בו כלום. שבואו נעשה את העבודה הזאת יחד. את, הוא פונה או לרצונות שלנו, שלו הוא פונה. ניקח אתכם כולם יחד ונלך לשם ונרוויח. זאת אומרת, אדם הולך לקראת העולם הרוחני בצורה אגואיסטית, הוא ממשיך בתוך האגו שלו לתאר לעצמו איך הוא מרוויח, לא רוצה להפסיד את החיים שלו שהם עוד מעט נגמרים, אבל בטוח כולם מתים. ושם כן יש נצחיות, יש שלמות, יש כל מיני תענוגים, יש הכל. הוא אפילו לא יודע איך להסביר, אבל בנקודה הוא מרגיש שבהחלט זה כדאי. ולכן כותב רמב״ם שמתוך שלא לשמע, לאט לאט באים לשמע, שלקטנים מתחילים, מסבירים להם לאט לאט מה זה נקרא להשפיע. שהם לא שומעים שצריכים להשפיע. אלה הם שומעים מה שטוב להם. העיקר מתקדמים. וודאי שהרבה מהם יפלו בזמן העבודה ויעזבו כדי לחזור על זה בעוד כמה שנים או אולי בגלגול הבא, וכך זה יקרה עד שבסופו של דבר הם יעשו כל מיני פעולות בכוונה לקבל מזה רווח הגשמי, ופתאום התחילו להרגיש שכדאי לעבוד לא כדי לקבל רווח גשמי, אלא רווח אחר, שבאמת תכונת ההשפעה זה דבר טוב, זה דבר גדול, וכדאי לי להיות בה, שהיא תשלוט בי. ואפילו לא רוצה שכר אחר. זאת אומרת, האור פועל עליו. בזמן הלימוד האגואיסטי, בזמן המטרות האגואיסטיות שהוא רואה לפניו, בכל זאת האור פועל, בגלל שהוא שייך לקבוצה שמשתוקקת יחד איכשהו להגיע למטרה, שהוא נמצא עם הכתבים שמדברים על העולם הרוחני, וכל זה בכל זאת מקדם אותו. מקדם אותו עד כדי כך ש הוא מתחיל להעריך את תכונת ההשפעה, שהבורא הוא באמת טוב, וכדאי להיות כמוהו. יש איזה חן להיות בהשפעה. ולכן אומרים על הזמן הזה של ההכנה, עד שאנחנו מגיעים לתכונת ההשפעה, שצריכים לתת כל האמצעים. לא חשוב מה אנחנו מבינים מזה ומה לא, אלא כל מה שבידך בכוחה לעשות עשה. שאנחנו לא יודעים על ידי מה בדיוק אנחנו מתקדמים, איזה פעולות אנחנו עושים, איזה כוונות אנחנו נותנים, הכל זה מבולבל מאוד. ולכן זה נקרא, הזמן הזה נקרא זמן ההסתרה. אבל כמה שיותר ויותר משתדלים לממש אותו, למלות אותו בכל מיני פעולות, מעשים, כמו תינוקות שלא יודעים איך, אבל נותנים מאמצים ובלבולים ובריצה במה שתינוקות עוסקים וילדים קטנים, אבל על ידי זה דווקא גודלים ולומדים. כך אנחנו צריכים בכל זאת להשתדל לתת מקסימום פעולות. ובהחלט זה לא בעיה, כי יש לפנינו מציאות שתמיד אנחנו יכולים להיות או בכוונה או אפילו במעשה, בפעולות שהן מועילות לנו להתקדם לרוחניות. רק צריכים לארגן את הכל בצורה נכונה, שסדרי היום, התוכניות שלי שיש ביום, חוץ מזה שאני עובד, במה אני ממלא את היום הזמן חוץ מהעבודה. בעל הסולם מסביר לנו שהעיקר זה חשבון עם זמן הפנוי של האדם. זה שהעולם בנוי בצורה כזאת שאנחנו צריכים שליש יום לעבוד ושליש יום שליש לישון, ונשאר לנו בקושי שליש או אפילו פחות אחרי שאנחנו צריכים עוד לעשות כל מיני פעולות עם עצמנו, כן? לסדר את הבית, את עצמנו והכל, נשאר לנו אולי בקושי איזשהו שעה, שעתיים, אולי קצת יותר. אנחנו צריכים לעשות כאן חשבון מה אנחנו עושים עם הזמן הזה. דווקא לזמן הזה יש בדיוק ביקורת מלמעלה, מהמערכת הכללית, שמלמעלה שנותנים לכל אחד ואחד כל מיני תנאים מאורעות החיים, אז לפי זה בודקים אותו עד כמה שהוא מממש את זה בצורה מועילה, נכונה. ויש אדם שיש לו בקושי אולי חצי שעה ביום, והוא מממש את זה מקסימום ורק חושב כל היום על חצי שעה אלו איך שהוא יוכל להשקיע במשהו. ויש שני שמשקיע אולי יש לו 10 שעות ביום, אבל לא כל כך הוא עושה את זה בצורה רצונית ואינטנסיבית, ולכן ההגיעה שלו היא פחות בייחוד מהגיעה של מי שעוסק רק חצי שעה או שעה ביום. לכן צריכים לשים לב איך אנחנו מסדרים את הרצון שלנו חוץ משעות, וכאן צריכים אנחנו גם כן להשתדל לארגן את עצמנו בצורה נכונה, שבכל מקום שאנחנו מסוגלים שיהיה לידינו או בשמיעה או בראייה כל קבלת המדיה שלנו, שאני כל הזמן נשטוף את עצמי בזה. אני לא מסוגל לראות, כי אני נמצא בעבודה או בנסיעות או במשהו, אז אני מסוגל לשמוע וכן הלאה. זה כל הזמן, אפילו שאני לא כל כך מקשיב אז, אבל כל הזמן זה נמצא באיזשהו מקום ככה על הרקע, ברקע שלי. ובמיוחד אני אומר את זה שאני רואה איך שנשים משתדלות את זה לעשות בבית, שנמצאות הרבה שעות, וממש רואים מזה תוצאה טובה. לכן הכל תלוי באיך שאנחנו מסדרים את עצמנו, בלוס שלנו, בזמן ההכנה. ובכל זאת אפילו שלא משתוקקים כל כך, אבל אם אנחנו מבינים שאנחנו לא משתוקקים לייחוד, לקשר בינינו, לוויתור בינינו, להשפעה, מכל שכן לאהבה, אבל אם אנחנו עושים פעולות כלפי זה בכוח, אז פעולות האלו הם עוזרות מאוד, שאנחנו עושים התאספויות ביניהם או דרך וב מערכת או דרך או בקונגרסים שלנו. הפעולות הקשר האלו, כמה שאנחנו באים ונכללים יחד, הן מאוד מאוד עוזרות. אמנם שאם כל אחד ישאל את עצמו בלב, לא כל כך אכפת לו ולא כל כך רוצה את זה לעשות, ובשביל מה להשקיע כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה תרחה, מה יש בזה מצד אחד. מצד שני, אם אנחנו בכל זאת נבין מה החשיבות בכל הפגישות הללו, אז נראה שלא כדאי לנו לוותר עליהם, ובכל זאת נשתדל לעשות גם כן בעתיד. שאלות. בבקשה, ישראל.
השאלה לגבי הקטע שהיה עם הרבש. מדוע הרבש ציין שהבורא מבקש לקבל הנאה ממעשה הבריאה? והאם הבורא מבקש הנאה מאיתנו, או למעשה רק מבקש שנצא מהרע?
מטרת הבריאה היא להיטיב לנבראיו, כמו שאנחנו לומדים. להיטיב לנבראיו, הכוונה היא שהבורא, כמו שהוא נמצא בשלמות, בנצחיות, באין עוד מלבדו, שזה אבסולוט, אנחנו לא מבינים בדיוק מה זה, אבל הוא קיים וזהו, ואם הוא לבד, אז מצבו זה המצב היחידי שבכלל גם קיים וגם למה שכדאי להגיע. לכן המצב שלו זה הוא רוצה להעביר לבריאה, לבריאות. הבריאות, בריאה אין בריאה בעצם, אלה רצון לקבל למפותח שמגיע לדבקות בבורא. הרצון לקבל הזה הוא נקרא אדם, שדומם צומח וחי הם כלולים בתוך האדם והם מרכיבים שלנו, כמו שאנחנו לומדים מדלת בחינות דור ישר, שכל הבחינות והבחנות הן כלולות במלכות. ואומנם שנראה לנו בעולם שלנו שיש דומם, צומח, חי ואדם, זה הכל החלקים של הרצון שלנו שכך הם נראים לנו. ואחרי שאנחנו גומרים את כל העבודה ועולים, מעלים את עצמנו לאינסוף, אז גם כל העולמות עם כל מה שיש בהם, גם עולם שלנו הגשמי עם דומם צומח חי שבו, וגם העולמות רוחניים עם האופנים ומלאכים ונשמות, כולם עולים לעולם אינסוף, ושם נכללים יחד בצורה שהיא נקראת אדם. והכוונת הבורא שהאדם הזה, היינו אותו רצון אינסוף, המלכות דאינסוף, שיתגיע לאותו מצב כמוהו. זאת אומרת, מצב של השפעה, החלוטה, אהבה, החלוטה. למי? אליו. כי אין בעצם חוץ משניהם אור אינסוף ומלכות דאינסוף, אין חוץ מהם כלום. לכן המצב הזה הוא מצב היחידי שיכול להתקיים, ובאמת שהוא קיים מלכתחילה, גם בכוונת הבריאה, שנקרא מצב האלף, כמו שמסביר לנו בעל הסולם בהקדמה לספר הזוהר, וגם כן במצב הגימל, שזה כבר מימוש שלה, של מחשבת הבריאה הסופי. ואם כך, אז מה חסר? חסר שאותו המלכות דאינסוף תגיע למצב הזה בצורה הכרתית. וההכרה היא יכולה להיות רק משני מצבים מנוגדים. מנוגדים הם הבחנות מנוגדות, זאת אומרת, כבורא, כדביקות, כשלמות, וההפך ממנו. ושמגיע הנברא מניגוד הקטן, כמו שיש לנו פעם ראשונה, זה בין ניצוץ שבלב והלב, וכל פעם שאנחנו עובדים על עצמנו, אנחנו כל פעם מתרחקים מאותו מצב הראשון, שהיה לב ובתוכו נקודה שבלב, ומתחילים לבנות שתי מערכות שהן יותר ויותר 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 מרוחקות. כמו בקונוס, ככה אנחנו עולים ממטה למעלה, כן? צד ימין וצד שמאל, כלים דקבלה והשפעה, שתי תכונות. ודווקא על הקוטביות הזאת ביניהם, אנחנו מתחילים להרגיש את השלמות, את האינסוף, דקף האמצעי. ומגיעים למצב שהנברא הזה, גם בלב וגם בניצוץ שלו, מגיע לאותה התכונה כמו הבורא, להשפעה ולאהבה. הסימן לזה נקרא אצלנו, בתוכנו, במילה תענוג או שמחה. כך זה מרגיש הרצון לקבל מילוי הרצוי לפי גודל הציפייה, שנקרא בלשון הקבלה השתוקקות. לפי גודל הזה הוא מרגיש עד כמה שנהנה ממה שמקבל. ישנו רצון שזה רצון, הוא איזה פרמטר פיזי. לפי הגודל, נגיד, כמה שיש, נגיד, בתוך הספל הזה, נגיד, חצי ליטר נכנס. אבל יש גם כן השתוקקות. השתוקקות זה כבר מה שהנברא מפתח בעצמו, מתוך תוספת ההגיעה שלו. לזה אנחנו צריכים. לפי גודל ההשתוקקות אנחנו מרגישים הנאה. אם אתה נותן משהו לאדם ואין לו לזה, רק רצון יש, לכן הוא לוקח, אבל השתוקקות אין. אז נגיד שהוא קיבל את זה מתוך האדיבות, נגיד. אבל השתוקקות נקרא זה שהוא בעצמו עשה לקראת זה איזה פעולה. אז רוצים שאנחנו מהעולם הזה נעשה פעולה לעולם האינסוף, לאותו המצב בעצמנו. והסימן לזה, כשאנחנו מגיעים כל פעם למימוש אפילו חלקי של אותה הדבקות האינסופית, הסימן בנו היא שמחה. כי הרצון שמתמלא זה רצון שמתמלא, אבל השתוקקות שמקבל הרצוי שבו, המילוי שבו נקרא תענוג או שמחה. זהו, עוד שאלות?
אם אדם נהנה ומסתפק,
כן, כן, בבקשה, בנצה.
אם אדם נהנה ומסתפק בעולם הזה, למה זה לא מרצה את הבורא?
אם אדם נהנה בעולם הזה, למה בזה הוא לא מרצה את הבורא? מפני שזה לא תענוג, מה שהבורא קבע, מפני שמטרת הבריאה היא בזה לא מתממשת. מלכתחילה אנחנו נמצאים במצב א' ובמצב ג' שנמצאים יחד, ואנחנו נמצאים סך הכל בתת ההכרה מהמצב הזה שבו נמצאים. מסביר לנו את זה היטב בעל הסולם באותה הקדמה בספר הזוהר ובמבוא לספר הזוהר, שאין מצב חוץ מעולם אינסוף. הבורא ברא רק מצב אחד, מצב אינסוף, וכל העולמות זה העלמות מאותה נקודת המלכות אינסוף, העלמות של המצב הזה, ואנחנו נמצאים בהעלמה הסופית, שאותו עולם אינסוף הוא כאן, ואנחנו נמצאים תחת כל מיני הסתרות, קליפות, העטיפות כאלה, בוא נגיד, שהן סוגרות אותנו, מסתירות אותנו מאותו המצב שאנחנו קיימים. כמו אדם בחוסר הכרה, הוא נמצא בחיים יחסית ובעולם הזה, אבל החושים שלו לא קולטים איפה שהוא נמצא. כך אנחנו היום, ולכן לא ייתכן שאנחנו נשאר במצב הזה בחוסר הכרה, שנותנים לנו בינתיים מה שנקרא זעת חיים או נר דקיק, ואנחנו נסתפק בזה, ושזה יהיה כמטרת הבריאה מצד הבורא. אנחנו לא מבינים, אנחנו מוכנים לעשות כך, כמו שקשה לאדם לצאת מחוסר הכרה, עושים הרבה פעולות מבחוץ כדי לעורר אותו. כך אנחנו, אבל ודאי שגם את הבריאה שהיא, כל הבריאה שנמצאת בהכרה באינסוף, וגם תוכנית הבריאה להביא כל חלק וחלק שבבריאה לאותו המצב האינסופי, לא יכולים לא להתממש. הבחירה היא לא בזה בכלל, מסביר לנו בעל הסולם. בחירה היא לא שאנחנו נשאר כאן בעולם הזה, ולא שאנחנו נעצור באיזשהו מקום, ולא שאנחנו בוחרים או לא בוחרים את המצב הסופי. על זה אף אחד לא שואל אותנו, על אף אחד. האדם בכל צד ושל שלו הוא בוחר רק דבר אחד: הצד הזה אני עכשיו מתקדם בו או על ידי ביתו או על ידי החישנה, אחד משניים, זה הכל. יש לפניך מצב הנוכחי, יש לפניך מצב הבא. למצב הבא אתה מגיע על ידי מכות או על ידי זה שאתה מבין שכדאי לך להתקדם. בהתחלה על ידי מכה, אחר כך אתה מתחיל להבין, או לא, יותר טוב אולי להתקדם, אחרת יהיה מכה. אחר כך אתה או יותר ויותר נכנס להכרה, להבנה, שאפילו שאין מכה אני רוצה להתקדם, כי הוא מצב הטוב, אני מעריך אותו. ואחר כך אז נותנים לך כל מיני אפשרויות, אפילו תישאר במצב שלך, אפילו כך חינם מצב הבא. לא, אני רוצה לתת הגיעה דווקא, ואני רק בשביל להגיע בעצם מגיע לעולם, למצב הבא. ולא כדי להרגיש אותו, אלא חשוב לי לתת גאייה. ממש. אתה מבין? הגאייה כשכר. וכך הוא מתקדם. אבל סך הכל היחס שלנו להתקדמות ממצב א' למצב ב', זה מה שנמצא לבחירתנו, לא יותר. כל היתר כדאי לנו לשכוח שבכלל אנחנו איך להגיד, שאנחנו יכולים לבחור משהו. אנחנו לא יכולים לבחור כלום. כמה שאנחנו יותר חוקרים את הטבע, אנחנו יותר רואים שבטבע הכל מונח והוחלט. מתי אני נולד, מתי אני מת. מתי זה, וכל דבר מה שיקרה לי בחיים. הכל כבר חתום. גם בטבע הרוחני הכל חתום. כל המצבים שלי. רק היחס שלי, איך לעבור ממצב למצב, איך לקבל אותו, ואיך אולי להשתתף בו בצורה רצונית, וזהו, בלבד. עוד. כן, בבקשה, כאן מישהו רוצה לי. בבקשה, רואי.
הסברת קודם את העניין הזה עם הקונוס, שככל שאנחנו עולים, אז הקוטביות הולכת וגדלה, ואמרת שדרך זה אנחנו מרגישים עולם אינסוף. זה לא היה כל כך ברור, אם תוכל להסביר את זה יותר.
נו, אני אצייר. אנחנו נמצאים בעולם שלנו, כשאנחנו מתחילים להתקדם, קודם כל אנחנו מתקדמים נגיד בגלגולים עד איזשהו מצב, ונותנים לנו, חוץ מהרצון שבלב, כן? נקודה שבלב. כאן מתעוררת הנקודה שבלב. ומנקודה הזאת אני מתחיל לגדול. כמה שאני גודל לצורה חיובית, נגיד קבוצה, לימוד, יחד עם זה, נותנים לי הכבדת הלב. אם אני משניהם, מדברים חיוביים ודברים השליליים, יכול להרכיב משהו משותף, שאני מתקדם על פני שניהם, כן? זה אני מרכיב את הקו אמצעי. הגעתי לאיזשהו מצב, שוב, אני מתקדם הלאה עם קבוצה, עם הפצה, עם הלימוד, כנגד זה מעלים לי גם כן שוב רצון לקבל יותר גדול. ואז אני עולה ככה לחבר ביניהם למצב שתיים וכן הלאה. וככה אני מגיע עד האינסוף. מה זה אינסוף? גם מרחק ביניהם הוא אינסופי. אני עברתי כאן. אני עובר כאן 125 מדרגות, כן? עד שאני מגיע לגמר התיקון. מה בגמר התיקון? כל הרצונות שלי שבלב, כל הקליפות, כל התומה, כל הקליפות, כן? וכאן זה כל הקדושה, כן? הכל נמצא בי. אני לקחתי את השני החלקים הקיצוניים האלו, ומזה אני מרכיב את עצמי. וכך יוצא שכל הקליפה וכל הקדושה נמצאת בי, בצורה שמשתתפים יחד הם, ואז חוזר אני לאותו מצב אינסוף, שנקרא הוא ושמו אחד. הוא זה האור, ושמו זה הכלי, ונעשים כאחד. שאני מחבר אותם יחד.
מה זה אומר שהקו האמצעי מצליח לחבר כל פעם שני כתבים יותר רחוקים? מה זה הדבר הזה שגודל, שמצליח כל פעם לחבר?
זה האני שלי שככה עושה. זה האני שלי שאני מבדיל בין ימין ושמאל, כמו שאנחנו רואים עכשיו. יש לנו קבוצה, יש לנו לימוד, יש לנו מורה, יש לנו הפצה, יש לנו קבוצה, לימוד, נגיד, כן, מדריך והפצה. כן? ועל ידי האלו, שזה הכל אור, במיוחד זה בזמן הלימוד, שאני מגיע למקורות שמדברים על העולם הרוחני. אני מושך את האור מקיף, ובמידה שאני מושך את האור מקיף, אז מגיעים, נפתח אצלי, נפתח עוד יותר גדול, עוד יותר גדול. כמה? כמה שיש לי. יותר ויותר. כן.
אז אני מפסיק לזהות את עצמי לא עם הקדושה ולא עם הקליפה, אלא אני זה דבר חדש.
עונה את עצמה משילוב הנכון בין שניהם, בין שני כוחות האלו. אני לא רע ולא טוב. לא סתם כתוב לך לאומן שעשה אני. אני לא זה ולא זה. מגיעים לי כל מיני רצונות, בלבולים, אני יכול להתמודד איתם, לא יכול להתמודד איתם. זה אני? מה פתאום? שולחים לי עכשיו איזשהו רצון, חולשה, איזשהו מצב מיוחד. אני אתמודד איתו, נכון, לא נכון, איך בכלל אני אגיב? אני לא יודע. אני לא יודע. זה על אדם תלוי רק בירור כמה שהוא מסוגל לעשות. אני מצדי לא מסוגל לעשות שום דבר לא רע ולא טוב, ולא צריך לזה. תשמע, נגיד יש תינוק, מה לעשות איתו? איך לבנות ממנו משהו? אז אנחנו בונים בשבילו עולם, חברה, משחקים, כל מיני מוזיקה, סרטים מצוירים, כל מיני דברים. אנחנו עוטפים אותו בכל מיני דוגמאות. אנחנו רוצים למלות אותו בכל מיני כאלו התבניות של התנהגות הנכונה. אותו דבר כאן. אני לא צריך להסתכל על עצמי כמו על משהו שזה בכלל אני. הגעתי לנקודה התחלתית, עם נקודה שבלב, הגעתי, עכשיו כולי תלוי במדריך, הפצה, קבוצה ולימוד. כמה שאני אקח משם, עם זה אני אוכל לנהל את בניית הנשמה. כן.
כוחות. אז כמה שיש סביבי מדריך וקבוצה וספרים ולימוד,
כן.
גם הקליפה כאילו צריכה לגדול באותה מידה. עכשיו, מה זה השטח הזה שגודל? השטח הניטרלי שלי גודל?
זה נקרא קו האמצעי. זה נקרא בדיוק קו האמצעי שאנחנו בונים משניהם. גם קבוצה, לימוד, מדריך והפצה, זה לא אני. אני רק רוכש את זה מהצד. שהביאו אותי במיוחד, הבורא ברגע שנתן לי נקודה שבלב, הוא הביא אותי לאיזשהו מקום, והוא אומר, כל הכוחות להתקדמות, כך משם. אז אני לוקח, זה נקרא ימין נגיד. במידה שאני לוקח משם כוחות, רק במידה שאני לוקח משם כוחות, הוא פותח בשמאל. הוא מעורר בי התנגדות לזה, שיהיה לי על מה לעבוד, וככה אני עובד עם שניים. אבל גם ימין וגם שמאל זה לא שלי. מה שלי? איך אני יכול בכל זאת, כתוצאה מגם הפרעות, שזה נקרא עזר כנגדו, וגם רצונות אלו כוחות שאני מקבל מהימין, איך אני יכול לשלב נכון. ואז נקרא שאני כל הזמן נמצא בהר סיני. זה הר שמגיע מהקליפות, הר של סינה, ונקודה שאני מעלה שזה עצמי. אני רוצה אני להיות אותה נקודה שבלב היא לא גדלה, היא בעצמה לא גדלה, רק גדל הזה קינה, תאווה, כבוד, השליטה שקיבלתי משמאל, על ידי זה שזה כל הזמן גודל. זאת אומרת, מצד הימין אני מקבל כוח לעלות על ההר, אבל שמאל קובע מהו ההר. נכון, כל האגו שלנו, אנחנו לא הורסים, הפוך, הוא כל הזמן, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, ואנחנו כל הזמן מתעלים מעליו. אם אני...
השאלה שלי, האם זה נכון להגיד שבעבודה, אני באופן טבעי, אני רוצה למחוק את כל הרע הזה ולנסות להידבק כמה שיותר ללימוד ולקבל כוח מהקבוצה, מהספרים, מהלימוד. זה התקדמות נכונה? זה עבודה נכונה? כי הצד שמאל הזה הוא גורם לי סבל.
נו, אז מה?
אז אני מנסה לברוח ממנו. אם הייתי יכול, הייתי מבטל אותו.
נו, אז מה? אז אתה בורח. אתה לא יכול... לא כדאי לשקר לעצמו. אז אני יודע שאני בורח עכשיו מהסבל. בורח. אז מה?
אז זה נקרא ללכת בקו אמצעי? זאת השאלה שלי.
זה נקרא שאני משתדל להיות דבוק לימין. האמצעי יבוא לבד. האדם, אני מבין אותך. אתה שואל אותי איך אני בדיוק בודק את האמצע. האמצע אני בודק תמיד כך שאני כל הזמן משתדל להיות בימין. אחרי מחסום אנחנו נראה איך באמת בונים את האמצע. איך אנחנו מתחילים כבר ביניהם להבחין בין שני הקווים הללו, ומתחילים לבנות קו האמצעי שזה מסך דחיריק, אז שם זה נעבוד בצורה מבוררת, נתחיל לבנות את הנשמה. בינתיים אנחנו רק אוספים כוחות ימין שיעזרו לנו לעלות על הר סיני כמו שבקבלת התורה. משם והלאה זה כבר דרך אחרת. עוד שאלות? כן, בנצי.
צופה מישראל שואל, איך אפשר להתקין על הרצון לקבל נשמה שהיא אינסופית?
איך?
איך על הרצון לקבל אפשר להתקין נשמה אינסופית?
אני לא מבין. אותו רצון לקבל זה החומר של הנשמה. אלה, מה זה הנשמה? אותם הרצונות שיש לנו, הם מקבלים כוונה על מנת להשפיע, הם הופכים להיות הנשמה? אז רצון לקבל הוא לא נעלם, לכן השיטה שלנו היא נקראת שיטת הקבלה, שאנחנו לומדים איך להשתמש ברצונות, בניגוד ליתר השיטות שהן מוחקות את הרצון, והופכות את האדם לאביות אפס, שורש. ואנחנו לא, אנחנו משתמשים ברצון לקבל. ולכן כל אותם הרצונות, כל אותם האכזבות, הנטיות מגונות רעות, הכל, אנחנו בעצם הופכים לטוב. מה זה נקרא פורים? כי יום הכיפורים, כן? יום הכיפורים נקרא כיפורים, כי אנחנו משתמשים באותו כלי, רק אנחנו מצרפים לזה כוונה על מנת להשפיע. זה נקרא כיסי אמן, אתה זוכר? כמו שכתוב במאמר פורים, שזה כלים של אמן עם הכוונות של מרדכי. זה נקרא נשמה מתוקנת. זה הכל. הרצונות, אנחנו נשארים באותם רצונות, ולכן אסור לאדם לעשות ביקורת על הרע שלו, אלא, זאת אומרת, שהוא לא רוצה אותו. הוא צריך מלכתחילה לראות את הרע הזה כחומר הנתון לבנייה הנכונה, רק לבנייה הנכונה. אתה מבין? הביאו לך איזשהו דברים, לבנות מזה משהו רע, אתה יכול להפוך את כל פתאום תוכנית ולהשתמש באותו החומר לבניית הטוב. רוצה כאן מישהו לשאול? לא? כן. חכה, תקבל...
You just said this, to whom this point in heart was giving. Who decided to give a point in heart, or why do one person have a point in heart, the other not? Why do one person have a point in heart and 50-year-old, the other is 20? Is it like a part of Rishi Mod and point in heart is already included, or Rishi Mod starting after the point in heart?
דיברת בדיוק על אדם שקיבל נקודה שבלב, והשאלה היא לפי מה מוחלט אם אדם מקבל נקודה שבלב כן או לא, והאם אדם מקבל נקודה שבלב בגיל 50 או בגיל 20, האם זה תלוי ברשימות, לפי מה זה מוחלט, מתי ומי מקבל נקודה שבלב?
זה לא ענייננו. זה לא עניינך. זה לא עניין של אף אחד ואחד. מפני שהבחירה חופשית, איפה שאנחנו צריכים לרכז כל תשומת לב שלנו, היא לא מתי אני מקבל התעוררות ומתי לא. זה תלוי מלמעלה במערכת הכללית. שיש מערכת גדולה של הנשמות, שכולם צריכות להתקדם. וזה כמו הגוף שלנו, שכולל מיליארדי... חלקים קטנים, תאים, וכל חלק וחלק הוא צריך להתקדם, וכולם קשורים זה לזה, ולכן יש קשר מיוחד לתיקון ההדדי. הוא מתקדם אחר כך, הוא זה שניים יחד, 3,000 יחד וכן הלאה. וזה כמו במערכת, כמו שאנחנו רואים בעובר, שנגיד גודל במאימו. אז קודם ידיים, אחר כך אף, אחר כך רגליים, אחר כך אוזן, אחר כך ככה, איברים פנימיים. יש סדר מיוחד איך שהם גודלים. אנחנו לומדים את זה בתלמוד הספירות במקצת, בכללות. אבל בעצם זה מערכת מאוד מאוד גדולה, מאוד מורכבת, וזה בכלל לא עלינו להבין. איך אני עכשיו, שאני לא יודע כלום על החיים שלי, אפילו גשמיים, מכל שכן הרוחניים, התחיל לשאול, למה אני עכשיו התעוררתי ולא לפני 10 שנים? מה אתה יודע על התעוררות? לאיזה נשמה אתה שייך, לאיזה מערכת נשמות, ולמה אחרי הנשמות האלו או לפני הנשמות האלו אתה צריך להתעורר, ואיזה תפקיד אתה צריך לעשות? אתה לא יודע שום דבר. וגם כן לא תדע. תדע על זה רק בגמר התיקון. הבעל הסולם כותב, דוגמה מאוד פשוטה, הוא כותב, למה אני קיבלתי עיבור נשמת הארי, גם גן נשגב ממני, לא יודע למה. לא. אלה תפקיד כן יש, לכל אחד יש תפקיד. אם אדם עובד על עצמו ובאמת משתדל בכל הלב, הוא מתחיל להרגיש, כן, רוצים ממני כך וכך, רוצים ממני כך וכך, הוא מתחיל להרגיש איך מובילים אותו. וזה תפקיד. וגם כן על תפקיד אין מה לשאול. אין מה לשאול. אם תשאל אותי, הייתי בוחר אולי לעצמי תפקיד אחר. מה אני צריך את זה? במשהו יותר שקט, יותר רגוע להתעסק וזהו. אלה תפקיד. ולכן הוא מסביר לנו על בחירה חופשית, שזה בחירה בכלל לא בזה. אתה לא בוחר באיזה נשמה להיוולד, כמו שלא בחרת אבא ואמא ומי אתה ומה אתה. לא בחרת כלום, וגם כן לא בחרת לבוא לכאן, וגם עכשיו שאתה יושב, אלה ברגע עכשיו, לברר בדיוק מה שבך תלוי. זה כן, יש לך בחירה. וכך בכל רגע ורגע. ולכן אמרתי, שממצב למצב, ממדרגה למדרגה, באיזה אופן להגיע למדרגה, למצב הבא, רק בזה בחירה חופשית. אז הוא נותן לנו נרשם מאוד פשוט. הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה, שזה קבוצה, הפצה, מדריך, לימוד, כן? הבוחר כל פעם ברביעה הזאת, הוא בטוח מממש נכון את מה שתלוי בו. מה שתלוי בו. כל היתר זה פילוסופיה, אתה יכול לחשוב על כל היתר מה שאתה רוצה. זה סתם. אתה לא מבין מה שקורה שם בכל היתר מה שתגיד. איך התחתנת, איך לילדים, מה קורה לך עם ההורים שלך, עם הילדים שלך בכלל, מה קורה לך עם החיים שלך, זה הכל, זה הכל לא אתה. בכלל. לא אתה. כן.
But there is a 7 billion people. Is it point and heart it will open in everybody? Everybody will go the same process?
אבל יש 7 מיליארד אנשים באנושות. האם הנקודה שבלב תתעורר בכל אחד, והאם כל אחד מהשבע מיליארד אנשים יעבור את אותו תהליך?
ודאי שכל השבע מיליארד אנשים עוברים אותו תהליך. ודאי. איך אחרת? טוב, עוד שאלות, כן.
אמרת שמצד אחד לא בחרנו להגיע גם כן לחברה ולקבוצה ולספרים ולמדריך, ומצד שני אמרת צריך לבחור בהם שוב ושוב. אז מה זה נקרא כן לבחור בהם שוב ושוב כל הזמן?
לבחור בהם זה לא נקרא שאני מחפש כל יום מדריך חדש, קבוצה חדשה וסדרי הפצה חדשה או לימוד חדש. אלה שאני כל פעם מעלה אותם בחשיבות, שאני כל פעם מעורר השפעתם עליי, דביקות שלי בהם יותר. שאני חייב כל יום ויום לדאוג האם אני מקבל מהם יותר ממה שאתמול. וזה אני יכול למדוד ממש. בלימוד עד כמה שאני נחרץ יותר, בהפצה כמה שאני הצלחתי יותר, במורה כמה שאני יותר משתדל לשמוע מה שם הוא מתכוון, ובכללות הקבוצה השתתפות שלי, זה הכל ודאי שתלוי בי. התקדמותי רק בזה. כן, חיים.
הסברת שצריך לבחור ביגיעה, שאני ארצה רק את היגיעה. אם אתה יכול להסביר גם קצת יותר מה זה, ובמיוחד איך מגיעים למצב שזה מה שאני רוצה, שרק זה מה שאני מבקש.
זה תלוי בחשיבות החברה. עד כמה שחברה היא נותנת לאדם חשיבות בזה. קנאת אהבה וכבוד מוציאים אדם מהעולם. אז אם חברה יכולה לשחק כך עם כל אחד ואחד, בצורה כמו שאנחנו משחקים עם הילדים שלנו, ובצורה אגרסיבית, ובצורה אפילו גסה, שאני יודע מה הטבע של כל אחד ואחד מאיתנו, שכולם אגואיסטים, כולנו סמרטוטים, כולנו אין לנו, לרוחניות אין לנו כוח, לאף אחד. אם לרוחניות, אדם מקבל לפעמים בירידה, מקבל הרגשה שהוא פשוט תהרוג אותי, אני לא יכול לעשות ככה משהו עם האצבע אחד. לא יכול לעשות כלום. זה אנחנו בעצמנו. כי זה חומר בלתי הפיך. זה נקרא הכל מאפר. זהו. אם אני רוצה לעשות איזשהו צעד קדימה, זה רק מכוח שאני אקבל מהסביבה. זה הפצה, מדריך, קבוצה, לימוד. זה הכל. לכן בזאת הבחירה. אם אני רוצה לא להתקדם על ידי המכות, אלא על ידי הכוחות עצמי, אז בבקשה, הבחירה היא בסביבה. וכאן אני צריך כל פעם רק לדאוג לזה. לא עניתי? כן, בבקשה. כן, טוני.
Rabash said that when we were listening said there is no Rabash said there's no such reality as love without pleasure.
Rabash amar she'en kazot metziut shel le'ov bli ta'anug.
It's easy to see what that means.
אני חושב שזה מובן לנו גם כן מעולם הזה. אם אנחנו רצון לקבל, אם אנחנו רצון לקבל, אנחנו מבלבלים את עצמנו, אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לאהוב ולסבול. יש דבר כזה בעולם שלנו. אבל זה שיבוש מערכות, אנחנו לא מבינים שבכל זאת אנחנו מקבלים מזה הנאה. אחרי חשבון כמה אתה סובל וכמה אתה נהנה, אתה עושה חשבון שאתה נהנה בכל זאת. ולכן אתה נשאר עם איזה אובייקט הזה, או ילדים שלך, או אישה שלך, או בכלל חיים, עבודה, לא יודע מי ומה. אם אדם יוצא עם חשבון שלילי, הרצון לקבל שלו לא מסוגל להיות ליד השלילי. הוא חייב כל הזמן, בסופו של דבר, לתת לעצמו הצדקה. זה פלוס או מינוס? עכשיו, יכול להיות שמבולבלים אנחנו, אבל לא יכול להיות שאתה נשאר ליד מישהו, משהו שמזה אתה סובל. אם אתה נמצא לידו, סימן שאתה נהנה. כן.
What this would be, it's easy to see what that would be in our will to receive.
קל להבין איך זה באמת בתוך הרצון לקבל.
But what would it mean in spirituality that that there is no love without pleasure?
אפשר להבין מה זה אהבה בלי תענוג בתוך הרצון לקבל, אבל מה זה אומר ברוחניות שאי אפשר לאהוב בלי תענוג בכל זאת?
אנחנו לא יכולים, אני ניסיתי להסביר את זה, אנחנו לא יכולים לאהוב בלי תענוג. מי אמר לך? אנחנו אוהבים תענוג. איך אפשר לאהוב משהו אם אני לא נהנה מזה? אנחנו מדברים על זה פילוסופיה? לא, אני מגיע לתענוג. אבל אתה רוצה, אתה שואל כך, אני מרגיש תענוג בכלים דקבלה, בזה שאני מקבל, ואז אני אוהב את התענוג הזה. איך אני יכול להשפיע ולאהוב את ההשפעה, או לאהוב למי שאני משפיע? אני מקבל תכונה אחרת. אני מתחיל לאהוב תכונת ההשפעה, לא תכונת הקבלה, תכונת ההשפעה. מה זה? אני לא יכול להסביר לך. אני לא יכול להסביר. זה אדם באמת אוהב לצאת מעצמו ולהשפיע, לא בגלל שזה טוב לרצון לקבל שלו. לא בגלל שהוא מתפטר מכל הצרות או משהו, אלא הוא מקבל חשיבות. בזה שזה יותר עליון. הבורא הוא הראשון. אנחנו תוצאה ממנו. לכן האור שבא אלינו, הוא נותן לנו הרגשה שהבורא הוא חשוב. אנחנו מתחילים לאהוב אותו מפני שהוא הראשון, שהוא מקור. אתה בעצם שואל כך, אין הבדל בין קבלה והשפעה, בין רע לטוב, בין שום דבר אין הבדל. למה אני צריך פתאום להתייחס למשהו שאני מעדיף או אוהב? על שבוע הראשון. אין תנאי מידה אחרים. כי באמת, או רצון לקבל או רצון להשפיע, אין הבדל. אם אין, כן.
Rav, you just said that the point in the heart is not grown. Then what's growth? How every time I perceive a bigger reality all the time?
אמרת שהנקודה שבלב היא לא גודלת, אז אם ככה, מה בעצם גודל? איך כל פעם אנחנו תופסים מציאות יותר ויותר רחבה, גדולה?
אנחנו מקבלים הרגשת המציאות בתוך הרצון. הרצונות שלנו, הם נותנים לנו צורה. הם נותנים לנו תמונה או גשמית, אם הכוונה בהם על מנת לקבל, או רוחנית, אם הכוונה בהם על מנת להשפיע. אנחנו חיים בתוך הרצונות, הבורא לא ברא שום דבר חוץ מרצונות. אנחנו לא יוצאים מתוך הרצונות שלנו. אנחנו כל הזמן בתוכם בלבד. ולכן אין לנו אפילו לחלום על זה שאנחנו יוצאים מתוך הרצון, מעל הרצון נמצאים, זה ככה אנחנו אומרים, מעל הרצון, כדי לציין שאנחנו מעל האגו נמצאים. אבל בתוך הרצון שלנו כל הזמן אנחנו חיים. ותלוי אך ורק בכוונת הרצון, בכוונה. אם הכוונה היא להרגיש הכל לטובת הרצון בלבד, אז אני מרגיש בעולם הזה, עולם הגשמי. אם הכוונה היא כביכול לצאת מהרצון, אז אני מרגיש בתוך הרצון, בתוך אותו רצון, העולם הרוחני. אבל תמיד ברצון אני לא יוצא ממנו אף פעם. בסדר? אם אין יותר שאלות, בנצי יש? כן, בבקשה.
אם גם...
בנצי.
כן, אתה שומע אותי? אם האהבה היא מלווה גם בתענוג,
כן.
איך לדעת שהאהבה היא לא סתם אהבה דגים?
זה אנחנו לא יודעים. אתם כאילו רוצים עכשיו, במצב של הסתרה, לעשות בירורים ברורים, לראות את האמת ולהרגיש האם כך או כך אני, איפה אני נמצא בדיוק, בזה או בזה, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי. לכן על הזמן שלנו כתוב, תעשה כל מה שבידך מגיע, כל מה שבכוחה בידך לעשות, תעשה. אבל במה לעשות? בהשפעת החברה עליך. כי כמה שהשפעת החברה הייתי יותר חזקה, אתה בזה תרוויח, מה תרוויח? תגלה יותר רצון לקבל מצד שמאל, כן? כמו שבשרטוט שלנו, כן? כמה שיותר תגלה את הכוחות מצד הימין, מדריג, קבוצה, שפצה, לימוד, כך תגלה יותר כוחות מצד השמאל שישפיעו עליך, ואז תוכל לחבר שניים יחד עד שיהיה לך באמת הר של הרצון לקבל, הר סיני, ומעליו הנקודה שבלב, שאז תקבל באמת כוח האור, תורה, שתוכל להתחיל להתקדם כבר בצורה ברורה, מבוקרת, גלויה. אבל במדבר עדיין, אבל כבר גלוי, כבר מעל המחסום. טוב, נעבור לחלק השני.
נעבור לחלק השני של השיעור.